קודם כל, שלום עליכם. ברוך הבא לרב דובי, שחזר מהגלות בארצות הברית. לא, זה חשוב, יהודי חוזר לארצנו הקדושה. זה חשוב. עכשיו צריך ככה, באת בזמן. באת בפרשה מעניינת. שבהירה אליו, בעלוני ממרה, נו, הקדוש ברוך הוא, שתקרא, בהירה אליו, בעלוני ממרה, אז ככה, תחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא למעשה יוריד ממך את השאריות של, של הגלות. יחזיר אותך מהר מאוד לבחינה של ארץ ישראל.
אמן ואמן.
השיעור שלנו היום, אנחנו לא יכולים שלא להקדיש אותו לאחד מגדולי ענקי עולם היהדות, רבי נתן, שזה היועצת שלו עוד מעט. תלמידו המובהק של רבי נחמן. מה? לא הבנתי. עוד מעט.
היום היה צד של הרב מאיר כהנא,
השם יקום דמו. אבל הרשש, רבנו, שלום שרבי, השאיר צאצא גדול, הנכד, רבי מרדכי שרבי. רבי מרדכי שרבי היה נכדו של רבנו הרשש, ענק וקדוש, היה בירושלים, והשבת זה היורצת שלו. הציון שלו נמצא בהר המנוחות, גבעת שאול. כשנכנסים פנימה זה 50 מטר, צד ימין, רואים ציון גדול כזה עם כיפה גדולה. שם זה הציון שלו. איש אלוקים קדוש. אז הדברים שאנחנו נאמר קודם כל יהיו לזכותו. כרגיל בשיעורנו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שבזכות דברי התורה ימלא משאלות ליבם של כל ישראל, ושהקדוש ברוך הוא יקרב אלינו את הגאולה מהר. וברוך השם התפטרנו מכמה וכמה תועבות בצורה עקומה אומנם, אבל נפלאים דרכי הבורא, והטומאה לא עולה ברחובות עיר הקודש, אלא סגורה לה באיזה מקום, וגם שם היא נאמר כבר בתורה, ותפתח האדמה את פיה ותבלע. אנחנו לא יודעים מה החשבונות של עולם, אבל ודאי שצריכים לצעוק הקדושתה של ירושלים וקדושתה של ארץ ישראל בכלל. השיעור הזה גם יהיה מוקדש לכל חולי עמו ישראל, המתרפאים, שיתרפאו מהר, לכל מי שזקוק, לכל דבר שהוא, גשמיות, רוחניות, זרע של קיימה. הדברים שנאמר יהיו תוספת למה שיזכה אותם כל אחד כפי שבאמת צריך. אם מישהו מכיר, מתרפא, או אדם שפנה אליו, אז שיערהר בשם עכשיו, וזה שתתחיל את השיעור, וזכות השיעור תעמוד בעניין הזה. אמן. בפרשה שלנו, אנחנו מוצאים את אברהם אבינו במצב הדין. יהודי, זקן, 99 זה גיל שכבר באמת בימינו נחשב זקן מופלג. אם מוצאים יהודים בני 99, בני 100, אנחנו אומרים שהם זכו לזכות גדולה מאוד. אני מכיר מספר אנשים שנפטרו, הסתלקו מהעולם הזה אחרי גיל 100, ובשלב שהם התקרבו לגיל 100 הם כבר באמת אמרו שדי, מספיק, זה יפה אבל אין כבר כוח, הגוף עייף, אולי הנשמה היא גדולה והיא ערנית, אבל הגוף כבר רוצה לנוח. אברהם אבינו, יהודי בן 99, לא הולך לאיזה מוהל שעשה את העבודה מהר, כי עוד לא היה. סנדק בטח לא היה. ואורחים בברית אולי היו, אבל כולם היו באותו עניין. כי אברהם אבינו מעלה את כל מי שהיה איתו. כלומר, בדיוק, סעודת מצווה, אני לא בטוח שהיה קל לעשות. אבל אברהם אבינו, בגיל הזה, מעלה את עצמו. מעלה את עצמו, מעלה את ישמעאל בנו, ויושב ומחכה לעברי. כבר אמרו חז"ל, וראינו את זה ממעשה רחוק יותר, מבניו של יעקב, בשכם, שביום השלישי, זה היום שנאמר עליו, והיה בהיותם כואבים. כלומר, זה היום השיא של הכאב של המילה, ובכלל, מזה למדו על כל ניתוח שלא יהיה, יום השלישי זה היום הכי קשה. הגוף לוקח לו לצאת מההלם הראשוני, עד שהוא מתחיל להרגיש, שלושה ימים, ביום השלישי זה באמת מאוד לא פשוט. ואברהם אבינו יושב. יושב. היינו מצפים שמה הוא יעשה? ישכב במיטה, יעשה קרחץ, אך, אוי, ויחכה ששרה תבוא, שיבואו אותו נפש שהם עשו בחרן, אבל הם לא כל כך יכולים לבוא, כי גם הם נימולו. בקיצור, אלוני ממרא הפך להיות מושב של מתרפאים. יושבים באוהלים וגונחים. איי ואוי, מסתובבים מצד לצד, רחמונס, ככה לפחות היינו חושבים. כי מדרך הטבע, באמת לא פשוט, כואב, אי אפשר להתעלם מכאב. אומרת לנו התורה דבר מדהים. יושב פתח האוהל. אברהם אבינו יושב בפתח, לא במיטה. יושב לו בפתחו של האוהל. נו, כחום היום, כי שמש הוא מרפא בכנפיה. היינו אומרים, אברהם אבינו יושב שם כי יש שמש, וזה בשביל הריפוי. זה כתוב בפסוק, כי שמש מרפא בכנפיה. נו, עד כאן הכל היה נפלא, אבל התורה אומרת לנו לא, הוא לא יושב שם כדי להתרפא. אברהם אבינו יושב ואומר, אוי, הוא גונח, קשה לו, כואב לו. על מה? שלא באים אורחים. אברהם אבינו לא כואב לו הברית, כלומר כואב לו, אבל זה לא מה שמטריד אותו. אברהם אבינו יש לו כאב פיזי, אבל זה לא מה שמפריע לו. כואב לו שפתאום בבית ריק. פתאום אין אורחים בבית, אף אחד לא בא. ידוע מחז"ל שאברהם אבינו פתח האוהל היה בכל מקום, צפון, דרום, מזרח, מערב. ואברהם אבינו שהיה רגיל שהבית מלא מפה לפה, ובאים יהודים, סליחה, באים אנשים, חלקם עובדי אלילים ממש, וחלקם כבר גרים, שקיבלו עליהם מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ונכנסים בצד אחד עובדי אלילים, יוצאים בצד שני, מאמינים בשם יתברך, והנה כלום, ריק. אברהם אבינו מקבל זעזוע. אדם שיקדיש את רוב חייו לקרב אנשים אל הקדוש ברוך הוא, פתאום מגלה יום אחד פתאום ופתע פתאום שאף אחד לא בא. זה מעורר דאגה גדולה מאוד. יש מספר שאלות שאברהם אבינו בטח מערער בהם. אולי טעיתי, וכל האנשים שבאו לכאן עזבו, הפסיקו את אמונתם בשם, חד ושלום. איפה אני לא בסדר? אולי שם חד ושלום אני פעלתי פעולה שריחקתי עכשיו באי העולם מהבורא. אז אברהם אבינו ללכת לא יכול, זה מובן. לחפש ברחובות הוא לא יכול, גם זה מובן, הוא חולה. איך אומר רש"י במקום? הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. כלומר, הוא היה חולה. אברהם אבינו יושב בפתח כדי לא לפספס אפילו אפשרות הכי קטנה שמישהו יבוא. אנחנו יודעים שחז"ל מסבירים לנו שהקדוש ברוך הוא הוציא את השמש בכוונה מן הרתיקה. זאת אומרת שלמעשה חום, מעלות הצלזיוס שהיו באותו יום, היו בלתי נסבלות לבר אנוש. אז כולם התחבאו בתוך האוהלים. כדי שלא יבואו לאברהם אבינו. כדי שיוכל להתרפא. שלא יהיה עסוק בטרות בקבלת אורחים. ובשיחות ובשיעורים. כי הגוף באמת צריך את שלו. צריך זמן להתרפא. אבל אברהם אבינו לא יודע את זה. אברהם אבינו לא יודע חשבונו של עולם. הוא יודע דבר אחד. פסקו לבוא אל ביתי. אני לא יכול יותר לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לקרב אנשים אל האמת המוחלטת. היחידה בעולם. איך אני יכול להמשיך לחיות? מה יש לי לעשות יותר? נגמר. אין לי מה לעשות בעולם הזה. ואברהם יושב בפתח האוהל. כדי לנסות בכל זאת למצות את התכלית של מענה הוא בא לעולם. עשרה ניסיונות, אומרת המשנה באבות, בהרבה מקומות, נתנסה אברהם אבינו. והוא עמד בכולם. יש ניסיונות שאנחנו חושבים שהם קלים יותר, יש ניסיונות שאנחנו חושבים שהם קשים יותר. אם נשאל כל בר דעת, נשאל אותו, מה לדעתך הניסיון הגדול ביותר שעמד אברהם? אז זה יגיד, עקדת יצחק. הרמב"ן, בפירושו על התורה, אומר שעקדת יצחק לא הייתה ניסיון. עקדת יצחק הייתה עונש. עונש לאברהם. על מה? שהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא ייתן לו זרע, ויתן לו את ארץ ישראל, אז הוא אומר לו, במה עדה? איך אני בטוח? אמר לו, אני אראה לך, איך אתה תהיה בטוח? עכשיו אני אראה לך, יש לך בן, והוא היחיד, ותעלה אותו עכשיו לעולה. זה עונש הזה שאמרת לי, במה עדה? עכשיו נראה עד כמה אתה מאמין.
עולם הנה.
מה?
נה. כך נה את בנך.
כן.
לשון בקשה, זה לא לשון.
כן, ודאי. אבל... כשבאים להגיד לאדם שעשה מעשה כזה, אתה לא סתם בא אליו, אתה בא אליו באופן של הולכה. ואנחנו רואים שהתורה באמת מרחיבה מאוד שם. כך נע את בנך, יחידך, אשר אהבת, כי אברהם מתווכח. אומר, בני טוב, יש לי נשמעת. לא, יחידך. לא, גם הוא יחיד. אשר אהבת, יש לו רק אחד. כלומר, אתה רואה שאברהם אבינו עובר תהליך, לא בבת אחת נותנים לו לך תקריב את בנך, לא. לא רק זה, משום שעד בימי עבודת האלילים, להקריב ילדים על המזבח לאליל היה דבר מקובל, זה המולך. אברהם אבינו הטיף כל הזמן נגד מה? עבודת אלילים. המולך, מה הוא עושה? אותו דבר. זה מבחן לא פשוט. אבל הרמב"ן אומר זה עונש. זה לא ניסיון. אולי פעם נלמד את הנושא של עקדת יצחק, לא עכשיו. נבין את הגדלות מה שהלך שם. יצחק היה גדול מאברהם בניסיון, כי הוא הנעקד. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ישנה שאלה על עשרת הניסיונות שלכאורה היא קלת ערך. באמת שאלה סתם כזו שאפשר להגיד זה אפילו לא שאלה. לפי הסברה היינו צריכים לומר שעשרת הניסיונות של אברהם מתחילים מאיפה? לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה הניסיון הראשון. זה הניסיון. לעזוב בית, לעזוב מולדת, לעזוב את החבר'ה, את המשפחה. בוא נע, מה זה? אתה מגרש אותי מהיסוד שלי, מהבסיס שלי, מכל קיומי. זה ניסיון ראשון. יכול להיות אפילו שאפשר לומר שהניסיון הקודם ללך לך היה יציאה מאור כסדים. עושים באמת את הבית. הליכה הראשונה. ואחר כך יש עוד ניסיונות, קשים יותר. יש רעב, יש צרות בבית, עם ישמעאל, עם הגר. ממשיכים. יש צרות בחוץ, מלך גרר, פלישתים, לא חסר לו צורס. וכל ניסיון הוא דבר קשה יותר מזה שהיה לפניו. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים, מה פרו אין בעל הנס מכיר בניסו. איך זה יכול להיות? קרה לי נס, אני לא מכיר. ואומרים לו, משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך בדרך, ביער, היה צריך לעבור דרך יער או דרך איזה מקום לא מיושב, שמסתובבים שם בעלי חיים, אבל לא מהידידותיים, בעלי חיים שמסוכנים. והנה מולו אריה, הבן אדם נותן זינוק, נהיה ספורטאי, שהמורה לספורט בטח היה אומר, תשמע, זה הפתעה, זה קפיצה לגובה, תופס שם איזה עץ, קופץ למעלה, מצליח, תופס, טוב, זהו. לא, אריה יושב למטה, מחכה, הולך, יש. יורד מהעץ, אומר, נו, בורך שעשה לי נס במקום הזה. ומשיך ללכת. הולך, עוד שעה, עוד שעתיים, פתאום נמר. קיצור, גם ממנו מצליח לברוח וכו' וכו', ועובר מחיה יותר גרועה, יותר גרועה, ליותר חלשה. בסוף הוא מגיע לעיר. הוא מגיע לעיר, מטפל עליו איזה כלב. נובח עליו, הוא נבעל. רץ, מגיע לעיר. נכנס לעיר, נושם כולו ככה. מה, מה קרה? אוי, איזה נס היה לי, היה שם איזה כלב. תגיד, מה קרה עם האריה, עם הנמר? שם זה היה יותר ממש. לא, אני זוכר מה שקרה בסוף. אז לכן, כל ניסיון הוא יותר קשה מהקודם, לא? כי אדם שוכח מה שהיה מקודם. והוא תמיד מתמודד עם מה? עם הקושי שלה עכשיו. מה שעובר עליו עכשיו. סדרת הניסיונות תיגמר בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, ונקרא השבת, בניסיון העקדה. נכון, שילך לך זה קשה. לא פשוט, לקום ולעזוב את הבית. אבל, בנך את יחידך שרעבת, זה בוודאי הניסיון הכי גדול שיכול להיות לאדם. ואנחנו יודעים שהיחיד שהתנסה בניסיון הזה, זה אברהם אבינו, לא יצחק, שהיו לו שני בנים, ולא יעקב שהיו לו 12. וגם לא אף אחד אחר כך, גם לא משה רבינו. גדול המאמינים, איש אלוהים. פה אל פה הדבר בו, לא אמרו לו, קח את בנך. לא נביאים. ולא גדולי עולם, גם לא הארי הקדוש ולא אף אחד. אין אף אחד בעולם שקיבל ציווי כזה. זאת אומרת שזה ציווי בכלל לא פשוט. ואין הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בניסיון שהוא ייקשל בו, שאין לו את הכלים להתמודד עם זה. אם האדם לא עומד בניסיון, זה כבר עניין אחר. אבל הקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בדברים שיש לו את הכלים להתמודד. להתמודד, טוב, לא התמודד, לא הצליח בניסיון. לכן השפת אמת, כשהוא מדבר על ניסיון, הוא אומר, זה כמו תורן, זה בא מהמילה נס. נס להתנוסס, נס, הרים הוא נס, דגל, זה להרים. ניסיון בא להרים, כך הוא מסביר. השאלה אם ככה שנשאלת, ואני קורא בפנים, שלפי הרשימה, שראינו את הניסיונות, שמתחיל מלך לך, ועובר דרך הרעה, ועובר דרך מצרים, וממשיך ועובר ועובר עד העקדה, רבנו יונה, על פי הפירוש שלו, זה לא הניסיון האחרון. הניסיון האחרון נמצא בפרשה שלנו חיי שרה. והניסיון הגדול והקשה מכולם זה החיפוש אחר חלקת קבר לאשתו. זה היה אחרי העקדה. תכף נבין למה רבנו יונה מתמקד בחיפוש קבר לאשתו. הוא היה צריך ללכת ולשבת עם מי? אברהם אבינו. זה לשבת עם עפרון החיתי ולהתמקח על מחיר הקרקע, ואחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, את כל הארץ הזו אני נותן לך. והשאלה איך זה קורה, שלאחר שאדם עומד, וקח לה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלה ולעולה, מה, זה לא מספיק ריבונו של עולם? זה לא השיא שאדם יכול לעשות בשבילך? אתה נותן לו עוד אחד? מה זה? מה קורה פה, אומר רבנו יונה? זה ניסיון הכי גדול של כל הניסיונות. כבר עמדתי במקסימום ניסיונות שרק אפשר לדרוש מבן אדם. לעלות לעולה את הבן היחיד שיש לי. בגיל 100, עכשיו גם אשתי איננה. אין לי עוד סיכוי להביא ממנה ילדים. זה נגמר. נכון שיצחק חי. אבל יצחק כבר לא עם אברהם. מי שעוקב הפסוקים יראה דבר מפתיע. אני לא ארחיב בו עכשיו. אבל אתם זוכרים? אתם זוכרים איפה כשאברהם שולח את הגר ואת ישמעאל אל המדבר והילד שם עומד למות ומתגלה אליה המלאך? איך היא קוראת למקום? באר לחי רועי. תזכרו את השם הזה היטב. כשיצחק נמצא בשדה ואליעזר עבד אברהם מביא מחרן את רבקה, מה כתוב שם? כשיצחק בא מבו באר לחי רועי. איפה גדל ישמעאל? ליד באר לחי רועי. מאיפה יצחק בא? מבאר לחי רועי. שמתם לב לזה? הוא היה שם עם ישמעאל. מה הוא עושה שם? כתוב בפרשה אחרי העקדה, ואתם תראו את זה, שאברהם הולך לבאר שבע. הוא לא חוזר לחברון. ויצחק נעלם. לא כתוב איפה הוא בכלל. איפה הוא? בבאר לחי רועי. ומהמזבח הולך לשם. הולך אל ישמעאל. כי מי ליווה אותו עד להר? ישמעאל. הוא הולך קודש קודשים עולה תמימה. לאן? לישמעאל. בואו מחפש שם. ישמעאל גרשו אותו מהבית. ישמעאל ניסה להעביר אותו מאמונה בקדוש ברוך הוא לאלילים. ותרא שרה, מה היא רואה? את ישמעאל מצחק, עובד עבודה זרה, עובד עם יצחק, מנסה לקלקל אותו. יצחק חוזר אליו. מה הוא מחפש שם? משהו למד בבית. משהו למד אצל אבא. שאין אחד כזה שהוא עובד אלילים שמשאירים אותו. מנסים לקרב אותו אל אבא שבשמיים. וישמעאל ודאי קיבל יסודות מאברהם אבינו לפחות כמו יצחק בבסיס. ולישמעאל אומר הקדוש ברוך הוא שמעתיך. מה אומר לו אברהם לקדוש ברוך הוא? קראנו עכשיו. לו ישמעאל יחיה לפניך. בסדר? הוא יחיה לפניי. לפניי. אומר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. זאת אומרת שהוא יהיה אמונה שלך, הוא יהיה קשור אליך. הוא יהיה מאמין באל אחד. ואנחנו רואים את זה עד היום. עם שמם וזכרם של אויבי עמנו הרשעים האלה, אבל הם מאמינים באל אחד. אמונתם באל אחד. לו ישמעאל יחיה לפניך. לכן מותר לנו להתפלל במסגדים. כי זו לא עבודת אלילים. וכל זה, אברהם אבינו צריך להתמקח על קבר. איפה? בארץ שמובטחת לו. לא מספיק לקדוש ברוך הוא, ניסיון העקדה שעושה לו עוד ניסיון. וזאת השאלה שאמרנו, שאולי היא קלת ערך. למה צריך לעשות אדם ניסיון אחר שהוא מגיע לקצה העליון של הניסיון? רבותיי, כל מי שיושב כאן עבר בחייו הקצרים, הארוכים, הארוכים יותר, אין ספור ניסיונות. ניסיון משמעותו מצב שקורה פתאום שאדם לא יתכונן עליו. מצב שהוא מופתע ממנו, והוא צריך עכשיו לדעת איך להתמודד איתו. דוגמה לניסיון פשוט שאנשים לא, אולי לא חושבים שזה ניסיון, כי רגילים לזה, אדם יכול לנסוע ממקום למקום, ובאמצע הוא רעב מאוד. הוא נהיה רעב. דרך הטבע, הוא אכל לפני 3-4-5, הוא נהיה רעב. יורד בתחנה, ואו, יופי, משמיים זימנו לבודקה. חנות. נו, גרח של הפלאפל, או אני לא יודע מה, ככה באוויר, והוא אומר, קודם ברוך הוא, זה צדיק אתה. צדיק השם בכל רחב, וחסיד בכל מעשיו, זימנת לי, איך אומרים, אוכל. ניגש למקום, ומזמין, ונוטל ידיים ברך והולך. הוא שכח לבדוק תעודת כשרות. רק היום אני שמעתי על בדיקה שעשו הרבנות הראשית, הנושא של הירקות ללא תולעים, יש היום הרבה חברות, הם פסלו כמעט את כולם, השאירו שניים. התברר שזה לא בסדר. התפרסמו בקרוב את השמות. שמעתי, יש עכשיו איזה, מישהו שאל אותי לפני יומיים, אני שמעתי על זה. יש עכשיו איזה הכשר חדש של בדס, כך קוראים לו, נזר העידו, כך קוראים את זה. והוא אמר מפורש, אין להם שום סמכות לתת הכשרי. יש קבוצה כזו שהם קוראים לעצמם נזר העידו, ונכון לעכשיו לערב שבת קודש, יום חמישי, י' בחשבן, נכון לעכשיו, אין להם רשות לחלק הכשרים. כי הם לא עברו כנראה מה שצריך. אבל הם בירושלים יש חנויות, ותחנה מרכזית יש חנות כזו, עם איך שיר שלהם. זה לא כלום, אי אפשר לסמוך עליהם. בינתיים, נכון לעכשיו. לא יודע מה יהיה מחר. היום, יום חמישי, יוטט כיסלב, על פי הוראת הרבנות, הם לא יכולים לעשות דבר כזה. אנשים לא בודקים. זה היה ניסיון. זה היה ניסיון. אנחנו יכולים לעבור אין ספור ניסיונות כאלה ולא לחשוב שזה ניסיון. כל דבר כזה זה ניסיון. כלומר, זה מצב שאדם מגיע אליו, ואז הוא צריך לבחון את עצמו. מה אני בודק? מה אני מסתכל? ואם אני מסתכל נכון, אז אני עמדתי בניסיון. לא הסתכלתי, לא עמדתי. כלומר, ניסיון, אנשים חושבים שזה צריך להיות משהו גדול. כך נאבין חיית שלך אשר אהבת. לא. גם ניסיון, למשל, לראות עבדה. אתה הולך ולך רואה עבדה. מן התורה, יש מצווה, מה לעשות? מה יש מצווה לעשות? לקחת את המצוות השווה. נכון שיש דיון בגמרא, צריך לראות אם זה דרך חינוך, או דרך נפילה. טוב, לא נכנס, אבל בעיקרון צריך להחזיר. קורה, שאנחנו רואים עבדה, אבל מרים לאוטובוס. רואי את האוטובוס, הוא ישר את הזק מהעבדה הזו, אני אפשיט את האוטובוס, ממשיכים ללכת. זה ניסיון. כי אתה צריך להסתכל רגע, להגיד, זה דרך רינוח, אני משאיר את זה. זה דרך נפילה, צריך לקחת את זה. כלומר, אנחנו לא שמים לב, אז זה הניסיון. הלכת לאוטובוס, לא עמדת בניסיון. ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם, למה שמעותו כך נהיה בנך את יחידך. כלומר, כולנו עברנו ניסיונות אין ספור בחיינו. אברהם אבינו עובר את מה שהוא עובר. למה צריך לעבור עוד ניסיון אחד כזה, שצריך לדבר עם איזה אפרון אחד, ולהתמקח איתו, כמה זה עולה, כמה אתה רוצה, כל הדין ודברים האלה. איך זה עובד? חז"ל מפרשים, ופה אני נכנס לעיקר העניין. אנחנו אומרים בפרשת שמע, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוהיך. בכל לבבך. חז"ל אמרו, שני יצריך. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, רבי עקיבא דוגמה, בכל מאודיך. מה זה מאודיך? חז"ל פרשו, שלוקח את כל העם. זהו, אתה מעבד כל ממונך. ואהבת את השם. יש סיפור שאני לא זוכר מי מדובר, אבל היה איזה יהודי עשיר, גדול, שהיה כנראה באירופה, פה בארץ אין דברים כאלה, הוא היה חוכר מהפריצים, שם רשעים הרכב, את היערות שלהם, הוא היה קורא את העצים, וזה היה מתפרנס, והוא התפרנס בשפע. הוא היה משיל את הקצים כנראה על הנהר, אני לא כל כך מכיר איך זה עובד, היו כנראה אנשים עומדים על רפסודות כאלה, בונים, קושרים אותם אחד לשני, זה הופך להיות רפסודה, ועד משיטים את זה לאן שצריך, ומעלים על היבשה, מייבשים את זה כנראה, חותכים את זה, עושים מה שצריך. אבל היהודי הזה זכה לברכת שמיים, ושיר מאוד, וקנה לו כבר איזה בית חרושת, וקנה כבר איזה ציוניות, והתחיל להרחיב גבולו, הקדוש ברוך הוא הרחיב גבולו בין הארצות, ובאמת היה איש חסד גדול, וראה ברוך השם שהעסק הקטן שהוא פתח הלך וגדל, אמר זהו, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא נותן לי שולחן אחד, עכשיו הגיע הזמן לשולחן השני, הלך ונכנס לבית המדרש, וזהו, ישב ונעמד, הפרנסה בשפע, לקח לו מנהל עבודה או אחראי רציני ששמח עליו, והכל היה בישרים, יכל לימול בנחת. נו, זכה לשני שולחנות. ישב את מיל בתורה שהיה תמיד חוכם גדול. ישוב הישיבה יחד איתו בחורים צעירים, ולמדו את מה שהגמרא אומרת, כשם שהאדם חייב לומר תודה, וחייב לומר הטוב והמטיב על הטוב, צריך גם לומר על הרע. והם ככה דנו ביכולת של האדם לומר דבר כזה. לא יגיעו לפשרה. מי אומר ככה, שלי אומר ככה. אמרו, תשמע, יש פה תמיד חכם גדול, זקן, מבוגר בבא ימים. נשאל אותו, מה הוא אומר? הרי, איך אומרים? בזקנים חוכמה. אמרו, בואי יודע מה הוא אומר. נקשו אליו, ואמרו לו, יש לנו שאלה בגמרא, איך אפשר להגיד הטוב המטיב על הדבר רע? אז מה זה פשטות? מה זה? זה לא שאלה בכלל. יש קודש בורכו בעולם, יש ככה פרטית בעולם, ונתן להם שיעור ארוך, בחסידות, במבנה הנפש. איך זה אפשר? נו, יצאו ממנו. עובר זמן, מקבלים הודעה, שגלגל מתהפך בעולם, וכל העצים שהוא קרד באותה שנה, והוא נתן הרבה כסף כערבון, היה סחף בנערות, התפזר הכל, איבד את כל העצים שלו, הם התקלקלו, התליעו, שנה לא טוב, לא, מסוד לא טובה, האוניות טבעו בים, נשאר עירום ועריה. זה הכל, בלי כלום. עכשיו, באו, צריכים להגיד ליהודי המסכן הזה, שנפל מאיגרא רמא בבת אחת, לבירא עמיקתא. נשאר כלום, שום דבר לא נשאר לו, ברכוש, לא יודעו מה לעשות. כמו היהודי הזה, אתה מודיע לו דעה כזו, תזמין נתן בחוץ, וחברה קדישה שרחו לחפור קדר, איך אתה יכול לקבל דבר כזה? ניחא אומרים לו, תשמע, הלכו העצים, נשאר לאוניות, הכל הלך. נו, לא יודעו מה לעשות, באו שני הבחורים, יש לנו דרך. אמרו להם, שניכם, יש לכם דרך? אמרו לו, כן, יש לנו דרך, אנחנו הולכים לבשר לו. חזרו אליו, אמרו לו, רבי, אתה זוכר שפעם הסברת לנו איזה קושי שהיה לנו, כשם שאדם, לברך על הטובה, צריך לברך על הרעה. חשבנו על הדברים שלך, ולא מסתדר לנו. אתה יכול להסביר לנו עוד פעם. אז הוא התחיל עוד פעם להסביר. באותה התלהבות, באותו חשק. אחרי שהוא גמר להסביר, אמרו לו, נו, אז אתה יכול להתחיל לברך. הוא התעלף על המקום. התעלף על המקום. העירו אותו, אמר להם, עכשיו גם אני לא מבין את הגמרא. כלומר, יש ניסיונות שהאדם לא יודע שזה ניסיון. ואז כשהוא עומד בו, הוא צריך עם כל כוחותיו נס להתנוסס, כמו שכותב השפת האמת. הוא צריך לעזור על כל הכוח ולהתרומם עם הנס, עם הניסיון. אחרת הוא לא הצליח. היהודי הזה עם כל הגדלות שלו, תלף. והוא אומר, עכשיו אני לא מבין את הגמרא. כשאברהם אבינו צריך להתמקח עם האפרון הזה, עם הגוי הזה, על משהו שהוא שלו. זה ניסיון קצת מוזר. לכן, בואו נראה בפנים. חז"ל מפרשים בגמרא בברכות, בכל לבבך בשני יצריך. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. בכל מאודיך זה ממון. אנחנו יודעים שיש אנשים שגופו חביב עליו מממונו. כלומר, הוא מוכן שהוא יסבול, אבל שהכסף יישמר. יש אנשים כאלה. יש אנשים שממונו חביב עליו יותר מגוף. כבר מוכן שתערג אותו רק להתיגע לו בקצף. אנשים מיוחדים. יש אבא אמת, שמע, טוב, אם זה הגור, אתה רוצה להרוג אותי, כך, חזור, אני אשתה כסף, ובואו כסף ילך. יש כאלה שתערוג אותם, בואו תיקח להם את הכסף. יותר מגופו. לכאורה, קיימת כאן תמיהה גדולה. קורה שאם שואלים בן אדם, האם הוא מעדיף שיקטעו לו את הרגל, או שהוא יפסיד כסף. יש אנשים שיעדיפו להשאיר את הכסף, ולהיפטר מהרגל. הגמרא במסכת תענית מופיע סיפור על אבא חלקיה. אבא חלקיה, כשהיה עובר על קוצים, זה סיפור מעניין בפני עצמו, מסופר שם רק בהקדמה שהייתה שאלה בבית המדרש, ולא ידעו מה לפסוק, מה לומר, שרו שני תלמידי רחמים אליו. אבא חלקיה עבד בשדה. יש פה מוסר גדול במקרה, במעשה הזה שאנחנו צריכים ללמוד. באו אליו השדה לשאול אותו, מה ההלכה? קודם כל, מוסר ראשון, שאדם לא צריך להיות תלוי בציבור. אבא חלקיה היה תמיד חכם גדול מאוד, יכול היה לשבת על כיסא, לקבל סיוע מהיישוב, מהקהילה. ודאי הוא תומכים בו. לא, הוא הלך לעבוד. הוא עובד בשדה. באו אליו, אמרו לו, שלום רבי. הוא לא עונה להם. לא מגיב. חיכו. בסדר. חיכו עד שיגבור. אתם רואים מה זה תלמידים של רב? הרב עובד, הם אומרים לו שלום, הוא לא עונה, אז הם לא הולכים, מחכים, עד שיענה. אני אתן לעצמי מה עובר להם בראש. למה הוא לא עונה? מה קרה? כועס עלינו? לא יודע, אבל הם במתח, הם במתח, מחכים. אבא חלקיה עובד, גומר לעבוד, מגיע הערב, הם עובדים שם כנראה זמן מה? מגיע הערב, חוזרים הביתה. בדרך הוא עובר על קוצים, הם רואים שהוא לוקח את המעיל שעליו, מגלגל אותו, שם אותו על הכתפיים, הרים את המכנסיים, גלגל למעלה, עד הברכיים, רגליים חשופות, הוא הולך בקוצים, הוא נדקר, רואים, יוצא טיפות דם. הוא עובר, אין מה לעשות, עוברים בקוצים, הוא נדקר. ספר את הגמרא, שאחר כך הגיעו למים, הוא היה לו גם סנדלים, הוא הוריד אותם. בדרך, היה דורך יחף, ולפני על אבנים, על מה שיש. הגיעו לנהר, ראו אותו נועל את הסנדלים. יוצא בצד שלי, מוריד אותה. ראו, הרבי עושה דברים מוזרים. איזה מי דבר זה? מה, בן אדם הולך בקוצים, מה הוא עושה? מוריד את המכנסיים. מה, זה שיתקור לו את הבשר? הוא מגיע, הולך בדרך, שם הולך עם נעליים, אנחנו שמגיעים לנערות, מה, מה אנחנו עושים בדרך כלל? מוגדים נעליים, הוא עושה הפוך. אנחנו לא רוצים שיתקלקל הנעליים, לא? מוגדים אותם. לא מדברים על השקף קפי שיש היום. אז הולכים עם זה. כבר ראיתי דברים כאלה, בדידי אבא עובדה, שהייתי באיזה טיול במשפחה, ושארתי שקף קף אחד באיזה מקום, נפל לי בתוך המים. טוב, שאלו אותו אחר כך, תגיד לנו רבי, מה זה היה? מה קורה פה? למה לא ענית לנו? אמר להם, רבותיי, אני נורא מצטער. אני עובד שכיר. משלמים לי לפי שעות. הזמן שהייתי שם הוא לא שלי. ייקח לי שנייה להגיד לכם שלום, גנבתי שנייה. אני גזלן של שנייה. אמרו לו, טוב, הבנו. למה שהלכת בקוצים, קיפלת את המכנסיים? אמר להם, זה לא שלי. הגוף שלי יקבל דקירה, יתרפא. בגיד יקרה, מי יתקן? לא יכול, לא שלי. אמרו לו, טוב, אז למה כשנכנסת למים, שמת את הנעליים? אבל כי שם אני לא רואה, אני לא יודע ממה להיזהר. אז אני שם נעליים. בדרך, ביבשה, להסתכל, פה יש אבנים, הלך ימינה, פה... תראו עד כמה הוא הקפיד. בשרו לא עניין אותו. יש פה עניין ממון. אבל זה לא שלו. אז הוא שומר על זה מכל משמר. אבל בגד אין לו לקנות. יש סוג של צדיקים שממונם חביב עליהם מגופם. יעקב אבינו ויעבור את מעבר יבוק והרגע רב הוא נלחם עם המלאך, חוזר לצד שני. רשי במקום אומר, מה הוא הולך לעשות שם? מה הוא עושה שם? הוא שכח פחים קטנים. תראו לעצמכם שהוא העביר את כל המיליון דולר שלו, והוא שכח שני דולר. נו באמת, מה אני חוזר בשני דולר? רק אני אשים את המיליון דולר בבנק, הוא יעשה את זה בשנייה. לא, אני חוזר בשביל שני דולר. בספרים הקדושים מבואר, שכל ממון של צדיק, זה תיקוני נשמות. הוא יכול לעשות את זה מצוות, הוא לא מבטר על כלום. הוא יחזור. זה ממון יותר חביב מהגוף. לכן, אבל ברגע שהגמרא אומרת שבכל מאודיך זה לא מכל הלב. רבותיי, בכל לבבך זה משהו אחד. בכל מאודיך זה אפילו נוטל את נפשך. האדם, אם בן אדם בכל זאת מעדיף את הממון, הוא לא צריך להיות צדיק, אלא משוגע גמור. אחרי שלוקחים את נפשו, הוא דואג לכסף. מה הוא יצא עם הכסף שם? הולכים להרוג אותך. מה אתה... איפה הממון פה? אתה עומד למות, לוקחים את נפשך. לא? אז מה התורה אומרת? לבבך, מעודיך. רק כשלוקחים את נפשך, גמרנו, כל השאר בטל. מה יותר חביב ממה? החיים או הכסף? כלומר, אנחנו צריכים להסביר את מה שהתורה אומרת. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, אני מבין, שני יצריך. בכל נפשך? אז כל שם. ודאי שממון לא שייך פה. מה ממונך? למה ממונך? מה זה הממונך הזה? אולי יש אנשים שממונם חביב עליהם כגוף. אבל מדוע זה נמצא בסוף הרשימה אם ככה? בכל מודיך בסוף. הייתי אומר, אוקיי. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. בכל מאודיך. בכל נפשך, למה בסוף? אם זה היה הסדר, הייתי מבין. יש אנשים שהממון יותר חשוב להם מהגוף, בסדר, אבל יש אנשים שהגוף והממון זה אותו דבר, או שמעדיפים את הגוף על הממון. למה זה בסוף? מסדר המילים בפסוק, ומהדרשות על המילים הללו שראינו בגמרא, נראה שיש את הציווי בכל לבבך, ולמעלה מזה, יותר גבוה זה בכל נפשך, ואם ככה יותר גבוה מזה זה בכל מאודיך, אפילו נוטל ממונך. תכף אנחנו נראה איך זה קשור לאברהם אבינו. כלומר, כשהתורה מדברת פה ואהבת, היא מדברת על שלוש מדרגות, ותראו עד כמה זה מצריך מאיתנו העמקה. לאהוב את הקדוש ברוך הוא בשני היצרים זה המדרגה הנמוכה מכולם. מעל זה, זה אם נוטלים את נפשך. הכי גבוה, זה לא עובד הקדוש ברוך הוא שנותן לך את הממון, שמשאיר אותך בלי כלום. עירום ועריה. בספרי החסידות כתוב שצריך להוסיף בבחינה מאוד. יש מושג שנקרא מאוד. במה שהאדם עושה, צריך שיהיה מאוד. עכשיו, איך אנחנו מבינים את המילה מאוד? שזה תוספת. כלומר, יש לעשות, ולעשות מאוד. זה להוסיף על מה שאני עושה. אם מבינים את המאוד הזה כתוספת למעשים, ניתן להבין מדוע זה יותר גבוה ממסירות נפש. מה זה מאודיך? מאוד. משום שבכל נפשך, לאדם יש רגע של החלטה למסור את הנפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש, האדם אומר, אני, זהו, אני נהרג על זה. זו החלטה של שנייה. הוא נמצא בזה מצב, וזהו, הוא מוסר את נפשו. אין לתכנן מסירות נפש. מסופר על רבי יוסף קארו, זכותו תגן עלינו, שהיה לו מגיד, מלאך שבא ללמוד איתו. יש ספר שנקרא מגיד מישרים. מי שרוצה לראות, יסתכל, שם הוא כותב כל מה שהמגיד הזה אמר לו. שפעם הוא אמר למלאך הזה, הוא היה מתפלל, סליחה, הוא היה מתפלל הרבה שהוא ימות על קידוש השם, למסור את הנפש. וכל כך הוא מתפלל על זה, השם אחד המגיד אמר לו, תפסיק, כי אתה לא ראוי, זה לא מתאים לך, אתה לא תמות על מסירות נפש. אתה לא תמות על קידוש השם, שכח מזה. אז תפסיק להתפלל על זה. רבי יוסף קארו, מסירות נפש זה דבר שלא מתכננים. זה דבר שקורה באיזה מצב, ואז אתה מוזר לנפשך. זו החלטה של רגע. לכן קוראים לזה קידוש השם. לכן, אם אנחנו חשבנו שמעודיך, זה לתכנן מזירות הנפש, זה לא זה. זה לא להוסיף. אז אם כך, מה זה? ניתן להבין מדוע זה יותר גבוה ממסירות נפש. המאוד הזה. כי אמרנו נפשך, ואחר כך מעודיך. זה יותר גדול. שבכל נפשך, כמו שאמרנו, אתה מחליט את זה מה שהוא עושה. עושר את הנפש. למעלה מזה יש את העניין של בכל מעודיך. בדוגמה לזה הם מוצאים בגמרא. הגמרא בכתובות, קצת משנה לנו אחד ממדרשי חז"ל. שחנניה, מישאל ועזריה הושלחו לכבשן האש, אז אומרים שעשו קל וחומר מהצפרדעים שהיו במצרים, אמרו מה הם שלא הצטבו להיכנס לתוך התנורים, אלא הקדוש ברוך הוא אמר להם שיהיו במצרים ויעשו להם שם קולות וברקים וקוע קוע בכל מקום, אבל להיכנס לתוך התנור, להתבשל בתוך ההוגה, זה לא ציווה עליהם. והם מסרו את עצמם. כך נורים חזל במדרש. אמרו קל וחומר, שהם שלא הצטבו למצוא את הנבש, שגידו שהם מסרו. אנחנו, שהצטבנו לא לעבוד אלילים, ודאי שאנחנו למצוא את עצמנו לידי שריפה. אומרת הגמרא, שימו לב דבר נורא בכתובות. אלמלא נגדי לחנניה, מישאל ועזריה, אם לא היו קושרים אותם שם ושמים אותם בכבשן, פלחו לצלמה, היו משתחווים לפסל. אתם שומעים? אלמלא זה שתפסו אותם ברגע שאמרו לא, לא, אנחנו לא רוצים, מיד זרקו אותם בכבשן, עוד קצת לחץ, עוד קצת פוש, לחץ חברתי, קצת תקשורת, והם היו משתחווים לפסל. זאת אומרת, זה שהם היו מוכנים ללכת לכבשן האש, זה דבר אחד. אבל אם הם מרביצים להם, מלכים אותם, בגוף, הם היו עובדים עבודה זרה. יש ייסורים שהם קשים ממוות. ואנחנו יודעים את זה, לצערנו הרב, שאנשים שחולים במחלות סופניות, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, מעל הטבע, הם סובלים ייסורים כל כך גדולים, שהם מבקשים למות, כי הם לא יכולים לעמוד בכאב האיסור הזה. אז הוא אומר, די, מספיק, אני מעדיף למות. אפילו יונה הנביא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? תום מותי מחיי, עזוב אותי, לא רוצה, כבר לא יכול להתייבש ככה בשמש, קח אותי, די, תן לי למות, כי איסורי הגוף הם קשים ובן אדם לא יכול לעמוד בהם. לכן הבחינה הזאת בכל מאודיך היא התוספת בתוך החיים. היא מעל ומעבר. יוצא שהפירוש של בכל מאודיך, בכל ממונך, הוא מאוד לא דרמטי. כולה כסף. זה מה מיוחד בזה? למה אמרנו שזה המדרגה הכי גבוהה? זה לא שאומרים לאדם, תן את הכסף או את הנפש. זה לא מצא שאומרים לך, עכשיו, או כל הכסף או הורגים אותך. לא, זה לא זה. אלא זה מין דבר שנקרא דקדוקי עניות. קטנים. לא מוזכר פה איסורים. לא כתוב, אהבת את השם אלוהיך בכל איסוריך. אין. הלאה. לא מדובר באיסורים שהם בבת אחת, שהאדם צריך לתת את כל הכסף שלו, אלא איסורים שמוצאים את הנשמה לאט, לאט, לאט. איסורים שמתמשכים יום אחרי יום אחרי יום, מה שנקרא, מוצאים לך את הנשמה עם פינצטה. כל פעם חתיכה. זה כואב, זה משגע את השכל. כל יום צרה חדשה. פעם אמר לי מישהו, למה קוראים לצרה? צרה. כי זה כמו צרורות, אתה מתחיל עם אחד, בא צרור, אתה לא יודע איפה זה נגמר. אבל בעזרת השם, מצרה יהיה רצה. ולכן, בכל יום מוצאים עוד טיפה ועוד טיפה. ומסתבר שזה דבר נורא. ואנשים שבאמת היו יכולים לעמוד באיסורים גדולים מאלה, לא עומדים באיסורים של הפינצטה, פינצטה. לא מסוגלים לעמוד. והם יכולים למסור את הנפש כפשוטו, הם יכולים למסור את הנפש, למות על קידוש השם בהחלטה של רגע. אבל פינצטה, פינצטה, אין מצב. הם לא מסוגלים לעמוד. לא יכולים לעמוד בזה. היה פעם יהודי אחד, שמעתי את הסיפור הזה, אני ככה, לא פשוט היה לי, אבל היה יהודי אחד ברוסיה שהיה מחסידי חבד. ובסוף הוא נהיה משומד. והפך להיות הצנזור הראשי של רוסיה, ככה סיפרו לי. מישהו סיפר עליו ש-40 שנה אחרי שהוא השתמד, כבר היה מה שנקרא בחזקת גוי ממש, הוא לא העז להזכיר את השם של בעל התניה מבלי שהוא נטל את הידיים. היית להזכיר בעל התניה, הולך, נוטל ידיים, ואומר בעל התניה. זהו, זה כל מה שנשאר לו מכל העבר שלו. הוא היה גם משומד. הוא בוודאי, רבותיי, לא שמר על מצוות. ולא רק שהוא לא שמר על מצוות, כנראה שהוא גם היה הולך נגד המצוות. ונגד מקיימי המצוות. אבל להגיד את השם של בעל התניה בלי ליטול ידיים קודם, זה לא עולה בדעתו בכלל. האיש הזה שהיה בוודאי תלמיד חוכם, למה הוא הגיע למצב כזה? איך יהודי במצב כזה מגיע לזה? ששם של בעל התניה מזעזע אותו, והוא לא יכול שלא ליטול ידיים, אבל כל שאר הדברים הוא ביטל כערף עין. זה בגלל צרות כאלה של פינצטה, 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 פינצטה. וזה בגלל הפרנסה. לא הייתה לו ברירה, עבר לעיר הגדולה. וכל פעם תפסו אותו, ולפי הציפורים שאנחנו יודעים, הם גרשים אותך, תעשו, לא יכול לגור פה. צריך רישיון. תפסו, גרשו, תפסו, גרשו, תפסו, גרשו, עד שהוא נשבר. יש כזאת מרירות שממררת את החיים, ואדם לא עומד בה. זה העניין של בכל מאודיך, רבותיי. הרבי היה אומר שזה לא כל כך עניין של בחירה בין חיים למוות, אלא ייסורים שבאים לאט לאט על האדם. וזה דבר שמאוד קשה לעמוד בו. בסוג כזה של עינויים, היו קוראים עינויים סינים. יש כזה הגדרה שרוצים להגיד, אתה מענה בן אדם ככה, לאט לאט, לאט, לאט. זה עינוי סיני. למה? פעם, לפני הרבה שנים, פגשתי פה בקריה יהודי שהיה במלחמת קוריאה. שם בוויטנאם וכל המקומות האלה, היה חייל אמריקאי. סיפר לי ששבויים שהגויים האלה היו תופסים, הם לא מבזבזים עליהם זמן. הם היו לוקחים אותם בשבי, מביאים אותם למחנה שבויים, היו מעמידים אותם במקלחות, והם פותחים את הברז, וטיפה טיפה. זהו, טיפ. טיפ, איפה? על הראש. והולכים. יום, יומיים. הבן אדם היה משוגע, זהו, לא צריך יותר מזה. די, נאמר. תרביץ לו. אז הוא יתעלף. וזהו. יקום, עוד פעם יתעלף. דבר כזה. מטפטפים לאדם מים על הראש, טיפ, טיפ, טיפ. מתברר שאנשים שלא יכלו לשבור אותם על ידי כל הפטנטים הרעים נשברו. זה היה השבירה. זה העניין שבכל מאודיך. הסיפור עם אברהם אבינו הוא ממש העניין הזה. אחרי העקדה הוא ממש מסר את כל נפשו. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. לא צריך יותר שום ניסיונות. ברור לי שאתה מאמין. אתם זוכרים מה אמרנו מקודם? שהרמב"ן אמר שזה עונש על כך שהוא אמר במדע. עכשיו אני יודע שאתה מאמין כמו שצריך, אבל עכשיו הוא צריך להתרגל לחיים, לחיים של יום יום. זהו, נגמרו הניסיונות. עכשיו, עד עכשיו היה ניסיונות גדולים, כבדים, נו, מוסרים את הנפש, אפשר. אבל בוא נראה את החיים הפשוטים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, עכשיו בוא נעשה ניסיון. בגדולים אין שום בעיה. עכשיו נלך, איך אומרים היום ברחוב, נראה בקטנה, נראה ביום יום. זה לא רק הבעיה שמתה אשתו והוא צריך לקבור, אלא עצם התהליך של הקבורה. אנחנו יודעים שכתוב בהלכה מי שרוצה להסתכל, סימן למתחת, אני חושב, בשולחן ערוך, בשנה ברורה, גם כן מעיר, יש שם כמה הערות, שמאפרים מגדים וכו'. אדם אבל, ביום הראשון, לפני הקבורה, וזה הגמרא מביאה, לא מניח תפילין. אסור לו להניח תפילין. משום שדעתו לא מיושבת עליו. היום, נכון, יש דעות שאומרות שיעשה את זה בצינה, כי היום הוא לא מתעסק בזה, הוא רק מחכה, חברה קדישה עושה את הכל. אבל בעיקרון, הדעת לא מיושבת, אתה... זהו, הוציא אותך מהכל. אברהם אבינו אותו דבר. הוא צריך להתעסק בדבר קטן ומאוס הזה, עם הגחיתי הזה, 400, 350, שוק. הוא צריך לגבור. מה זה? זה היום יום. זה מה שכתוב אחר הדברים האלה. רבותינו, בגמרא בסנהדרין אומרים, מה זה אחר הדברים האלה? הכוונה סמוך ממש. הוא רק חזר מן העקדה, וקרא לו את הפטירה. הוא רק חזר מן העקדה, בשיא השיאים, עכשיו שוק, נו, כמה עולה מטר מרובע? עם שיש, בלי שיש, כמה עולה ארנונה? זה מעבר חד. זה משיא השיאים של מסירות נפש, לשיא השיאים של גורנשט. של כלום חיי עולם. פשוטים שבפשוטים. והוא צריך להתמודד עם סוג הזה של איסורים. אחרי שאברהם אבינו מגיע למדרגה גבוהה כל כך, הוא צריך עכשיו לשבת עם הגוי הזה, ולהיות נחמד, ומנומס. לא אדון ישמענו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מילים נוטפות דבש של הרשע הזה. לא, לא, אני לא בחינה, מה, לא. תראה, תודה רבה, הוא משתחווה לבני חטא. איזה טקס מדהים. אחרי עקדה, הוא חוזר מהר המוריה, ממקום שממנו הושתת העולם, לגשמיות הכי גשמיות שאפשר. זה גוף שצריך לגבור. לאדמה, לקבר. להשתחוות לפני עם הארץ, עוד פעם ועוד פעם. אדם חי עם אישה כל כך הרבה שנים, ואחר שהיא מתה, במקום שהוא ישב, להבכה. כי שלושה ימים ראשונים זה לבכי. הוא אפילו לא יכול להתאבל. הוא אפילו לא יכול להגיד, אוי לי, נשארתי לבד בעולם. הבן לא איתי. אשתי לא איתי. מה אני עושה? להצטער, לבכות. כלום. הוא צריך לשבת ולעסוק בביזנס. לקנות ולמכור אדמה. זה סוג של ניסיון שאומנם לא נראה הכי גדול. למה? מפני שהוא קורא לכל אחד. אבל כמו שאמרנו רבנו יונה, זה הניסיון שפוגע לכל אחד מתחת לאור. בפינצטה. זה הניסיון שנוגע במקום הכי מרגיז שאפשר. ולכן, זה מתחת למקום שהוא מוכן למסור את הנפש. בגלל שאנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, או נפשך, בכל מועדיך הוא המדרגה הכי גבוהה. כי בניסיון של פינצטה, פינצטה מי שעומד, זה באמת מעל ליכולת של האדם לעמוד. וזה אברהם אבינו מלמד אותנו. שבניסיונות גדולים ודאי שיהודי יכול לעמוד. כי הוא בנוי לזה. בניסיונות הקטנים קשה לעמוד. ואברהם אבינו אומר, תתכופף. תשתחווה לבנכת. ועוד פעם תשתחווה לבנכת. תוריד. תתכופף. אל תשבר. כי הפינצטה בפינצטה זה הכי גדול שיש. זה ואהבת הכי גדול שאדם יכול להגיע אליו. שעם כל זה ואהבת את השם אלוהיך. כי זה לא קל. אני רוצה שנסתכל רגע במה שכתב הרבי בהיכל הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מאורות לך לברכה. הסבא מדבר על הפסוק שכתוב, ויסע עיניו היער, והנה העיל אחר נחז בספח בקרנת. קודם כל, אני רוצה להבהיר משהו. בוא נגיד שוב פעם את הפסוק לאט. ויסע עיניו היער, והנה העיל אחר נחז בספח. עכשיו, שאלה. מה זה ויסע עיניו? היער. או כמו שכתוב בתחילת הפרשה. ויראה אליו השם בלון עם אמרי בושה פתח אוהל וכוחם היום. ויר, והנה שלושה אנשים מצבים עליו. מה העניין של נשיאת העיניים? כשאני מדבר לישא עיניי, איך אנחנו אומרים בתהילים? לישא עיניי על הערים. בפשטות, הער זה דבר גבוה, אני מרים את העיניים למעלה. אברהם אבינו נמצא, יש מזבח, יש עוקד, יש נעיקד, יש מאכלת ביד, יש מלאך שאומר לו, אל תעס לו מאומה. כשהמלאך מדבר אל אברהם אבינו, רבותיי, רגע, איפה העיניים של אברהם?
בצוואר.
לא, הוא בא לחתוך, ומישהו אומר לו, רגע, אל תעשה משהו. אמר, אתה לא מדבר אליי, לא? אז הוא כבר רים עיניים. אם אנחנו עוסקים במשהו, אנחנו מסתכלים כלפי מטה, ומתאורנו, לא, אתה מרים את העיניים, אתה מרים את הראש, אתה מסתכל לאן שמדברים איתך. מלאך השם מדבר אליו, מלמעלה. מה זה ויישא עיניו? כלומר, המשמעות פה של העיניים, צריכה לקבל הסבר, והמשמעות של ויישא, צריך לקבל הסבר. אומר הסבא הקדוש, ויישא עיניו ויער, כתב הסבא הקדוש, המערי זכר צדיק וקדוש לברכה, בסוד פרח. רגע. פרח, מה הרעיון של פרח? הפרח, רבותיי, כשהוא פורח, לאן הוא פורח? כלפי מעלה. איך כתוב, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם, אומר הזוהר הקדוש בפתיחה, רבי חזקיה פתח ואמר, כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. אית שושנה ואית שושנה. השושנה פורחת. איך הפסוק אומר? שמשה שם את המטות של אהרון והזקנים, של אותו ויכוח גדול, פרשת קורח, כי פרח מטה אהרון. והיה צציץ, והיה כמו שקדים. כלפי מעלה. הפריחה למעלה. עכשיו נראה מה שכתוב בפנים. שיוסף הצדיק נמצא במצרים. הוא עובר ניסיון גדול מאוד. איך כתוב שם? בתיסה עיניה. בתר. מה אומרים חזל על זה? שהיא ראתה בהצטגננות בסוג של נבואה. שעתיד יוסף להיות קשור אליה. כלומר, הנשיאת העיניים פה, מה הכוונה? ראייה באספקלריה. ראייה רחוקה, קדימה, רחוק. ויוסף בורח ממנה, איזה ברכה הוא מקבל? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. עולי עין כתוב. אל תקרא עלי, אלא עולי עין. זאת אומרת שלמעשה, אין אבי שלא שלת בזרע ליוסף. למה? בגלל שהוא לא עשה את ההורדה של העיניים למטה אליה. וישא עיניו ויער. כלומר, העניין של להרים עיניים כלפי שמיה, היא סגולה לא ליפול בניסיונות. במיוחד שזה טיפין טיפין, פינצטה פינצטה. לכן שדוד המלך אומר, אשא עיניי אל הערים, אומרים חז"ל, מובא בספרים הקדושים, מה זה הערים? האבות. אחורה. ומה הם עשו? אשא כפיי אל שמיים, אל השם השמיים. לכן אומר הסבא הקדוש, בסוד פורת עלי עין. ומה זה פורת? רק לא מזמן נפרדנו מפרשת בראשית, אני אומר לכם שנפשית אני עדיין נמצא עמוק בתוכה. ארבע נערות יוצאים מגן עדן, פישון, גיחון, חידגל, פרט. חזל אומרים למה נקרא פרט? שמימה פרים ורבים, ככה רש"י מביא בשם חזל. אבל יש אחד הדברים, הסודות הגדולים על הנהר הזה, שהוא כולל את כל הנערות כולה. יש בו סודות עצומים ונוראים. הוא אומר, פורט זה המתקה של חמש פעמים חסדים ושבע פעמים דין. כמה? זה פורט.
כתוב חמש.
היי פעמים חסד וסליחה, והי פעמים דין. שפורט זה הוויה אב, הוויה סג, הוויה מה, הוויה בן. כלומר, כל השמות הקדושים שהם שורשם של העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. יש האומרים במקום בן בן, שהם ממתיקים ארבעה שמות אלוקים שמסמנים דין, קטנות, וזה מספר פורט, גימטריה של הכל ביחד. בסוד וישא עיניו וירא. מה הוא ראה? מה אברהם אבינו נושא את עיניו לראות? הוא עוקד את בנו, הוא נמצא בשיא השיאים של הניסיון, של מסירות הנפש, שאדם יכול לעשות. אם זה כך, זה הזמן לתקן עולם במלכות שדי. להגיע למצב שעכשיו, בעקדה הזו, כשבנו הופך להיות עולה תמימה, מסתיים כל תיקון העולם שהיה מהאדם הראשון ועד עכשיו, וזהו, אפשר להגיע לדור השביעי. אפשר להגיע לאלף השביעי. זהו, משיח בן דוד. אפשר לדלג על הכל. ולמה? פורט עלי עין. זה מעבר לעין, מעבר לראייה, מעבר לגשמיות, אלא מבט רחוק. בסוד, כתר כל הכתרים. למה? כי שם יש ממהה. כך, ומי זה אדם? תקחו את המילה אדם, א' זה 1, ד' זה 4, זה 5, מ' 40, 45, שם ממהה. מה? וזה הסוד של הנשמות, סוד הנשמות. לכן שימו לב דבר מעניין, שכתוב שהאדם, קדוש ברוך הוא בורא את האדם, כתוב שויקח עפר מן האדמה. אדם מה? האדם הוא מה? גימטריה של האדם. ולכן שם כל השמות שאמרנו, עם שם נוסף שזה אדנות, אדון הכל, להעלות המלכות עד הכתר. כי מה זה המלכות? מלכות דוד, מלכות העתידה להיות, מלכות משיח, עד למעלה. עד הכתר אין סוף, בשם ככה, אדנות, אדנות, כתר, כל הכתרים, לגימטריה של הכל, עולה הפסוק, והנה שלושה אנשים ניצבים. אברהם אבינו סוגר מעגל בעקדה. אותם שלושת המלאכים שבאו וניצבו עליו, אנחנו יודעים שהיו בתפקידים שונים. אחד בא לבשר על שרה, אחד בא לטפל בסדום, והשלישי להציל את לוט. אלה שלוש מדרגות שונות בעולם. אברהם אבינו בעקדה אומר, רגע, המעגל הזה התחיל, העקדה אני סוגר. אני סוגר את הכל בין ויישא עיניו ויר. איך כתוב? ויר והנה שלושה אנשים מצלים עליו. ויישא עיניו ויר. והנה האל אחר נחת בסמך וקרנה. אני סוגר את מעגל של תיקון העולם עכשיו. ועכשיו אנחנו נבין את מה שאמרתי באמצע השיעור. נען נעלם יצחק. אחרי העקדה כתוב, וישוב אברהם אל באר שבע. ויצחק אנחנו לא יודעים איפה הוא. חז"ל אומרים שהלך ללמוד. בספרים הקדושים כתוב, אתם יודעים דברים עצומים. אתם יודעים איפה היה יצחק? בגן עדן עליון. זוהר הקדוש כותב שהוא היה בגן עדן עליון. הוא לא פה. הוא לא היה כאן. למה? למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לגן עדן עליון? כי לא הגיע זמן הגאולה. אם יצחק אבינו היה כאן בעולם הזה, היה במשיח מיד. כי אברהם אבינו מחפש לסגור איתו מעגל. איפה יצחק הולך? אמרנו, לאן? מבור באר לחי רואי. הוא הולך לישמעאל. אל שורש ישמעאל ויענני. לא לישמעאל הגשמי, אלא ישמעאל העליון. כי שמע השם את כל הנער. יצחק נמצא בעולמות עליונים, כי עדיין יש ישמעאל גשמי בעולם הזה. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. כי לזרעך אתן את הארץ הזו, לא עכשיו. והרדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול. לכן אי אפשר שיהיה עכשיו חיבור בין האבא לבן, כמו שאי אפשר שרבי חייא ושלושת בניו ימשיכו להיות ביחד באותו מקום. ועכשיו אנחנו נבין את סוף פרשת השבוע שלנו, וישב אברהם בבאר שבע, הפרשה שנקרא בשבת הבאה, ויהיו חיי שרה. לשבת בבאר שבע, לקבל הודעת אס-אם-אס שאשתו נפטרה, והוא עושה את הדרך מבאר שבע לקריית ארבע, לחברון, לא באוטובוס. הוא צריך לעלות על החמור וללכת. וזה יותר מיום הליכה על חמור מבאר שבע לכאן. ומה הוא חושב אברהם אבינו בדרך? אברהם אבינו, מה הוא עושה בבאר שבע? שאלתם את עצמכם? לקחת את הילד מאמא. לפי חז"ל היא אומרת, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך... הולכים ללמוד, הולכים לישיבה. לא רצה להביל אותה. ואברהם אבינו בסדר. הוא לוקח את יצחק לישיבה של מעלה. והוא הולך לירושלים. גומר את הכל, לא חוזר הביתה. הולך לבאר שבע. מה זה? מה עם האישה שיש לך בבית? היא אוהבת את הילד, היא דואגת לו. הוא לא בא הביתה. נכון שהוא עם אבא, זה בסדר, אבל כבר לילה. נו, מה קורה? הוא לא חוזר בביתה. מה אתה הולך לבאר שבע? מה יש לך לעשות בבאר שבע? אתם זוכרים שאברהם אבינו כבר ביקר בבאר שבע? כשהוא יורד למצרים הוא מבקר בבאר שבע, והייתה אשת. אברהם אבינו הולך לראות מה קורה שם. אברהם אבינו מהעקדה מבין שמטרתו, תכליתו בעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, והגדלה שמך ויהיה ברכה, בך מברכים. מה היו מברכים? ולוואי ואתה תהיה כמו אברהם, כמו אברהם, האב המון גויים, ששם שמיים בפיו. הוא הולך לראות מה קורה שם, כי הוא היה מאוד עסוק בדברים אחרים. הוא היה בחברון, נלחם מלחמות, יש לו שם סמינר, יש לו ישיבה, הוא הולך לראות מה קורה עם התלמידים. ואז הוא מקבל בשורת האיוב שהוא נשאר לבד. הוא מגיע לחברון, והוא מבין דבר לא פשוט. בחברון עדיין יש אנשים שהם חיתיים, אנשים רחוקים מהקודש ברוך, אנשים שהיו קרובים אליך, בעלוני ממרא, לא בבאר שבע, ולא בירושלים, פה, ליד הבית. ולכן אחר כך אנחנו רואים שאברהם אבינו נשאר איפה? בחברון. יום. הוא קובע יתד קבוע בחברון. כי חברון היא חיבור. חברון היא אבן היסוד של חיבור בין העולמות. הזוהר הקדוש מגלה לנו שפתחה של גן עדן מתחיל דרך מערת המכפלה. הפתח של העולמות העליונים פה על ידינו. והיו חיי שרה, 120 שנה ושבע שנים, כולם לטובה. איפה הייתה שרה כל הזמן? בחברון. מהרגע שהם הגיעו לכאן, היא כאן. היא לא לשום מקום. אברהם הולך לפה, הולך לשם. שרה איפה היא? בחברון. בלוני ממרא. היא לא הולכת לשום מקום. ולכן היא נקראת שרה, שליטה. להיות כל איש שורר בביתו, ודובר כשעוד אמור, שרה ששולטת. שרה שיש בידה יותר מאברהם אבינו בנבואה. למה? כי היא מחוברת אל שורש העולמות העליונים. מחוברת אל מערת המכפלה. מחוברת אל אדם הראשון וחווה, שנמצאים בחברון. לכן כולם נחשבים לטובה. כי הכל הולך אחר מה? אחר הסיום. איפה הצרה? בחברון. נדדת מחרן, לשכם, בית אל. הגעת לחברון? שרה לא הולכת. ירדו למצרים? למה לא? למה לא? איפה שרה הולכת?
רש"י מביא את זה ש... כנראה שהם חיו בבאר שבע יותר מה שהם חיו בחברון. זה כתוב ברש"י.
כן, אבל כשהגיעו לחברון,
הם עברו לחברון, הם עברו לבאר שבע.
יורדים למצרים וחוזרים לחברון. תתקן, טוב. שרה נמצאת בחברון. וכאן היא מסיימת את חייה. ונמצאת כאן. זאת שרה. לכן אברהם אבינו, מה הוא מגלה? איך הוא מגלה את מערת המכפלה? שבורח לו עגל. הוא מגיע למערה. מה מזכיר לכם עגל? זוכרים? זוכרים רבותיי? לא, לא, אצל אברהם. חלי, חלי, עגלה משולשת, עין משולש, ברית בין המתרים. העגל מזכיר לו את הברית. אתה רואה אברהם אבינו? הבטחתי לך זרע, הוא קיים. הבטחתי לך ארץ, עכשיו היא לא בידיך. עכשיו אתה צריך להתמקח על ביזנס, אבל היא שלך. איך אתה יודע שהיא שלך? כי המת קונה את מקומו. אתה קובר עכשיו את אשתך כאן. והיא קונה את מקומה. זה שלה. וזה שלך. היא רצון שהחיבור הזה בין הלך לך הזה, כשעמדנו בשבוע שעבר, שאדם יצא מהארציות שלו, מהדברים שהוא נולד איתם, מרגלים שצריך לשנות מבית אבא ולגדול מבית אבא, להיות יותר גדול מהאבא. כן, אב מתקנה בבנו. להיות בבחינה של הפצת שם השם בעולם. לא להגיד זהו, חם, קשה, לא יודע מה. לשבת בפתח האוהל, להפיץ את שם השם בכל מקום, אבל בפרט בבית. יש לך אשל בבאר שבע, יש לך איזו ישיבה בירושלים, אל תשכח, בבית, אלוני ממרא, פון אחיתי פה. זכות זה, אוכל באמת לזכות, שיאמרו עלינו, והיו כולם לטובה. שבת שלום.